נלמד את הסוגיה. בואו נלמד את הטקסט, את פשוט את הזרם של הגמרא, כי יש גמרא, בואו נגיד, לא פשוטה. אוקיי? אבל אני אגיד לכם, לפני שנתחיל את הגמרא כאן בדבב, שהתחושה הדומיננטית מהגמרא, שאנחנו פוסקים שתפילה לא מועילה. כן? יש דיון, כפי שאמרתי, תוסס וחי בסוגיה, אבל הרושם מתקבל מרוב הנקודות בסוגיה, שרוב רובם של המורים חשבו שתקווה כהן מוציאים ממנו, זאת אומרת, תפיסה לא תועיל. ונראה את הנקודות האלו במשך לימוד הגמרא. בואו ננתח, בואו נחלק את הגמרא לשישה שלבים, לשלישה נתחים. יש את הנתח הראשון, בואי רב זירא, רב זירא שואל, תקווה אחד בפנינו, ראובן ושמעון של המשנה באים, שניהם אוחזים בטלית, וראובן תוקף משמעון. שואל את הגמרא היחידה, מאי דשתק, שתיקה כהודאה. אידקת סבך, כאן ביטוי חשוב, אידקת סבך עם שמעון, הקורבן מתנגד, מה יהבה לילה מבד? כשהכוונה ברורה כאן שתפיסת ראובן אגרסיבית לא תעזור. אם שמעון צועק, אנחנו עונים לו ועזרים לו. שתוקפנות של ראובן אינה עוזרת, וכאן יש לנו את הראיה הראשונה שתקווה כהן מוציא ממנו, שהתופס לא מצליח. אז אומרת הגמרא שכנראה השאלה רב זירא היא שבתחילה הוא הודה ובסוף הוא התנגד, אז זו שאלה איך לתרגם את הדו-פרציפיות הזאת, את שתי התגובות האלו, דבר שכבר אמרנו יכולה להיות שאלה פסיכולוגית, לפי ראיין יכולה להיות שאלה הלכתית איך למפות את המשנה. זו שאלה מעניינת רב זירא, יוצאת ונובעת מהמשנה, לא הכי רלוונטי לדיני תפיסה. ההנחה הבסיסית של רבי זירא היא שתפיסה לא תעזור, אבל השאלה איך להבין ואיך לתרגם את תגובתה. תשמע, נתח השני, אמר רב נחמן מביא ראיה, שוב פעם כאן המוקד הוא לא תפיסה ככלי לעזור למי שהפסיד על ידי חזקת ממון בכל זאת לנצח, פשוט יש ברייתא פחות או יותר מקביל למשנה. חשבנו שהברייתא מתייחסת למקרה של רבי זירא, שבסוף הודה ובתחילה הודה ולבסוף צבח. אומרת הגמרא, לא, הברייתא יש לו כוונות אחרות וחידושים אחרים ומסרים אחרים. אי אפשר להבין מהברייתא שום ראיה לשאלת רבי זירא. אוקיי, יופי. באיזשהו שלב הגמרא משאירה את רבי זירא על חוף הים. כן. הסירה עוזבת, רב זירא נמצא שם על הנמלה, הוא ככה, על הנמל, כן, הוא נמצא שם. הוא מעמיד שאלה, ואחר כך הגמור אומר, בסדר, להתחיל את רב זירא, בואו נדון בשאלה אחרת. אם תנצלום, מעניין, מה קורה לרב זירא? אין תשובה. זאת הסיבה שהגמרא כאן קצת קטוע. אם תנצלום, הנתח השלישי, שורה ראשונה רחבה, תקווה אחד בפנינו, מציין אותה מידו, כן, אם אנחנו נלך כנראה לפי גישת רבי זירא, שתפיסה לא עוזרת, אז לא רק שתפיסה אגרסיבית פיזית לא תעזור, גם אדם שיקדיש בצורה חד צדדית כסף המונח בספק, גם פעולת הקדש שלו לא תעזור. אבל אם תמצא לומר שורה שנייה רחבה, תקווה אחת בפנינו, אין מוציאים אותה מידו, אם יש ממון המוטל בספק ואחד ניצח, דרך חזקת ממון, והשני יכול לתפוס ממנו, איך אני משווה בין תפיסה פיזית לבין פעולה הלכתית חד צדדית של מעשה הקדש, שזה כמובן כנראה יותר קשור לעולם של הקדש, והשאלה איך אני מתייחס למצב של אמירתו לגבוה כמסירתו להג'י. בואו נניח את זה ככה למטרת, כדי להתקדם בסוגיה. אבל כאן יש את הריח הראשון בסוגיה, שיש מי שטוען שתפיסה פיזית עוזרת. אם תמצא לומר, תקווה כהן אין מוציא ממנו, האם כמו שתפיסה עוזרת גם אמירת הקדש, ומעשה הקדש יעזור. אז כאן כנראה לפחות יש שאלה פתוחה בקשר לתפיסה נגד חזקת ממש. יופי. המשך לאותה שאלה, בוא נגיד נתח הרביעי. תשמע, היה איזה מסותא. בית המרחץ, אבי מינצלי, בית רי, שני אנשים רבו עליו, היה מרדידיהו, קם חד מנהו אקטשי, זאת אומרת, הוא ביצע מעשה הקדש על בית המרחץ, ופרשו מיני רב חנניה ורב הושעיה, וכל הרבנה. וכל התלמידי החכמים פרשו, שזה, בוא נגיד, אק לא פשוט. כן, זה כמו לא ללכת לשירותים. זה לא שפרשו מהג'ים שלהם, הצטרפו לג'ים אחר, זה מי שפורש מהמסותא, זה אמירה, זה משהו. כן, זה קשה לנמצא מסותא אחר, אבל כנראה שזה אנשים גדולים, רבי חנניה, רבי הושעיה, וכל הרבנה, כי חששו, כנראה, לשתי חששות. חשש אחד שתפיסה תעזור, תפיסה פיזית. חשש שני שפעולת הקדש שווה למעשה תפיסה פיזית. אז אני לוקח שתי הנחות אלו יחד, אני מגיע למצב שהתפיסה המילולית עזרה, זה הפכה להיות נכס של המקדיש, והוא הקדיש אותו. כמובן כרגע לא נתייחס לשאלת הקדש, אם הוא תופס לפני הקדש, שוב פעם. אנחנו מתמקדים בשאלה של תפיסה פיזית, אבל כדי לבוא את הגמרא צריכים להבין במה מדובר. רבי הושעיה, שכנראה לא התקלח לכמה זמן, ביקש מרבא, מלא רבי הושעיה לרבא, כי אזלת לקמי רב חסדא לכפרי במיני. הוא הלך לשאול את רב חסדא, כשתגיע לרב חסדא, בכפרי תשאל אותו מה הוא חושב. אמר לי, השיב רב המנונה מסניסני. המנונה היה חבר טוב של רבי חסדא. רבי חסדא היה תלמיד של רבי הונא. סיפר לרבו רבי הונא על התלמיד הגדול רב המנונה. רבי הונא מאוד העריך את רב המנונה. יש ארבעה רב המנונים. זה מאוד, מאוד קל להסתבך. יש טענה של רב המנונה. יש אמר דור ראשון, דור שני. קוראים לרב המנונה זה רב המנונה שלישי. רב המנונה בדור השלישי שהוא לימד את הדור הצעיר. רבי רבא, רבא. הוא היה חבר של חסדא, למד מרב יהודה, וזה רב המנונה השלישי שמופיע פה. אז הוא השיב להם מתניתני. וכנראה, שוב פעם, לא ברור מה טען רב המנונה, אבל כנראה שיש לדייק מרב המנונה שתפיסה עוזרת, ואם תפיסה עוזרת, אז מעשה הקדש על אותו בית המרחץ יעזור. ספק בחורות, וכאן יש לנו את המפגש הראשון עם תקווה כהן, עם המגרש שלנו של ספק בחור. אחד בכור אדם, אחד בכור בהמה, בין טהורים, בין טמאים, המוציא מחברו עליו הראיה, ותני עלי, אסור מגזעה ועבודה. מצד אחד, הישראל המוחזק נצח. מצד שני, כנראה יש מצב שהבכור שעומד בספק, הבהמה שעומדת בספק, אסורה בגזע ובעבודה. איך ייתכן? ואחד אבין את תקווה כהן, אין מוציא נוטו מידו, דקטני מוציא מחברו עליו הראיה. וכי לא תקפו אסורים בגזע ובעבודה. אז כאן הגמרא לפחות עכשיו מדייקת מרב המנונה, לא ברור מה הדיוק הזה, אבל לפחות רב המנונה מדייק מהמשנה בבכורת. המשנה בבכורת הוא מדי סתמית, המוציא מחברו עליו הראיה. רב המנונה מדייק שכנראה אם הכהן תופס אם מוציא ממנו תפיסה מועילה, וכך הוא מדייק מלשון המוציא מחברו עליו הראיה, שאני תמיד מעדכן את המחזקות, ומי שמחזק עכשיו הוא מנצח. ובכל זאת, הבהמה, גם תחום התפיסה אסורה בגזע ובעבודה. אז כנראה שלגבי השאלה הכפולה של הגמרא, יש לעבור את שני המחסומים. מחסום ראשון, תפיסה תעזור, מחסום שני, שבעצם מעשה הקדש יבוא במקום תפיסה פיזית. למעלה, כהן שבמקום לתפוס את הבחור, יקדיש אותו, אז הוא יחל והוא יעניק לבהמה איסור גזע בעבודה, ואז כנראה רב המנונה אמר, אסור ללכת לבית המרחץ. אוקיי, זאת ההבנה הפשוטה שלפי רב המנונה תפיסה עוזרת, ומעשה הקדש יכול לעבוד במקום, תחליף במקום תפיסה. הישיב רבא, כן? כן, לפי ההבנה הפשוטה בגמרא. עכשיו מתחיל המצעד של המתנגדים. יש רשימה של אנשים שעומדים להתנגד להבנה הזאת, וכנראה זה, יחד עם רב זירא בתחילת הסוגיה, המצד הזה משכנע רוב ראשונים שאנחנו פוסקים שתפיסה לא עוזרת. אמלי רבא, רבא בא לדחות. אמלי רבא, קרישת בכור כאמרת, לעולמי מלאכה, כאן יש את הצליל של משהו סמכותי, לעולמי מלאכה, תקווה כהן, מוציאים, אין כאן תפיסה, אומר רבא. איך להבין את המשנה בבחרות, אפילו הכי אסורים בגזע בעבודה, זה קדישה במילה השני. זה לא קדישה התלויה במעשה הקדש, זו קדישה טבעית. מכיוון שהבהמה בכל זאת נחשבת ספק בכור, אז יש לך נר, כי הקדישות האלה הן קדישות טבעיות, כן, חידה. מה הקדישה היחידה שהיא לא זקוקה לשום מעשה הקדש? אז כמובן זה שבת. כן, שבת היא הקדישה היחידה שאין צריך למעשה להקדיש שבת. כל שבעת ימים הקדישה כפי וקיימה, אומרת הישלמי, וקדישת בחור לפי רוב הגישה. הבחור הקדוש מאליה. אבל שאר הקדישות צריכים להקדיש, צריכים להקדיש ירושלים, צריכים להקדיש הר הבית, צריכים להקדיש ירושלים, צריכים להקדיש ארץ ישראל, צריכים להקדיש זמן, צריכים להקדיש חפצים. אז בבחור אנחנו נתקלים בדבר שיש לו קדישה טבעית, אז בלי קשר לשאלה מי תופס, מי לא תופס, מי מקדיש, מי לא מקדיש, יש לחשוש לסריגיזה ועבודה. אז רב בעצם מסלק את הראיה מהמשנה, וכנראה מהמשנה בבחורת מחזיר את המצב למצב הקדום, למצב הראשון, שתקו הכהן מוציא ממנו ותפיסה לא עוזר. זה כנראה המגמה של רבא. המגמה הזאת מחזקת ברבי חנניה, אמר לי רבי חנניה לרבא, תניה דמסייע לך. יש לי לא רק שאתה יכול לדחות את המשנה בבחורות, יש גם כן ברייתא בקשר למעשר בהמה, שגם מהברייתא משתמע שתפיסה לא עוזר. הספקות נכנסים לדיר להתעשר, ספק בחור מצטרף לבהמות בקשר למעשר בהמה, ואיסק עדיי תחתק והכהן אין מוצאין אותו מידו, יש לכהן איזה חלק ויכולת לקחת את הספק בחור, המים נכנסים לדיר, למה במה זאת ספק בחור מצטרפת? נמצא זה פותר ממונו, בממונו של כהן. אז יש לנו רבא, יש לנו בחנניה, יש לנו ביזירא, ולבסוף יש לנו גם כן אביי. אביי מנסה לדחות את הראייה של בחנניה, ולבסוף דוחה את הדיחוי שלה. אז בסוף גם אביי מצטרף שיש ראייה. אביי רוצה לומר שהסיבה שספק בחור לא מצטרף למצד מעשר בהמה זה בגלל איזו קימתא שמדובר באדם שיש לו רק 9 בהמות ואז אמרנו שאנחנו פטור. זאת הסיבה שהבהמה העשירית לא יכולה להיות ספק בחור. הדר אמר אביי, אנחנו נקצר עכשיו כי זה נכנס לתוך עולם של דיני בחור. 4-5 שורות לקראת הסוף, הדר אמר אביי, לאו מלתהי. אמרי דספק עליו בריסריהו, דתניה קפץ אחד מן המנויים. אז גם בסוף, אביי דוחה את הדיחוי שלו, ולבסוף זאת אומרת, אביי, רבא, חנניה, בזירא, יש לנו 4 אנשים, 4 חכמים, שכנראה חשבו שתפיסה לא עוזרת, נגד רב חמנונה שדייק ממשנה מאוד מרופלת בבחורות, שתפיסה כן עוזרת. ואז הוא מסר את הבית המרחץ. המזון כוחות האלו הוביל הראשונים לפסוק, כמעט כולם כאחד, חוץ מהרמב״ם, כפי כמה האחרונים, חוץ מהרמב״ם לפסוק שתפיסה לא עוזר. תקף הכהן מוציא ממנו, התפיסה היא לא פתרון אחרי שהנתבע ניצח דרך חזקת ממה. אלא, שהראשונים עמדו מול רשימה של מקרים בשס, שבהם תפיסה כנראה עוזרת. והצטרכו, נזקקו להסביר כל מקרה וכל מצב. והאסטרטגיה שלהם בעצם משקפת גישות שונות לדיני תפיסה, וכמובן גישות שונות לדיני מוחזקות. אז היום אנחנו נבחון את הגישה של התוספות מול הגישה של הרמב״ן. מצד שם בשיעור הבא נעסוק קצת ברמב״ם, לא נרחיב ברמב״ם, ואחר כך ניכנס ליתר מגניפיקציה, רזולוציה, מה קורה בספקות אחרות, וזה כמובן הבסיס לספר של השח. אוקיי, אז תוספות יש לנו בעצם שלוש תוספותים בשס, לא בהכרח כולם מדברים בכל אחד ובפה אחד בגישה אחת, אבל נצרף אותם פחות או יותר כגישה אחת, נחלק ביניהם, אבל אין ספק שהחזית הכללית היא דומה, היא מאוד מאוד, מאוד, מאוד דומה אחת לשני. התוספות הכי מינימליסטי, הכי פחות חדשני, מתייחסת למקרה הכי הכי פחות מאתגר. וזה המקרה בבחורות דף מבחינת. עכשיו יש שתי משניות, משנה בדף מ"ט עמוד ב', משנה בדף מ"ט עמוד א', ויש מצב שאדם העביר בהמה לכהן בתורת בכור, ואחר כך קורה משהו שמעורר שוב את הספק, ואז אחרי שבעל הבית מעביר מרצונו החופשי את הספק בכור לידי הכהן, מתעורר הספק, ומשתמע לפחות מדברי רבי עקיבא במשנה בדף מ"ט, כשהישראל, סליחה, הכהן יכול להשאיר, סליחה, הישראל הביא לכהן, הכהן יכול להשאיר את הבהמה אצלו. זה המקרה, אנחנו נתחיל עם המקרה בדף מ"ט, כי יש משנה בדף מ"ט עמוד ב', אבל שם הזכויות של הכהן אולי נובעות מכך שיש הרבה כהנים בתמונה והרבה ישראלים, זה לא אחד מול אחד. יש ספק מסובך ומורכב. אבל בדף מנתת מן א' בבחרות, יש לנו ספק די רגיל, די פשוט. ושם המשנה פוסקת שהכהן שקיבל יכול להשאיר את הבהמה ספק בכל אצלו. זה המשנה בדף מנתת מן א', מת הבן בתוך 30 יום, אף על פי שנתן לכהן יחסיר. שם מדובר לא בבהמה, מדובר בכסף עבור פדיון בכור, אבל זה אותו דבר, זה ממש מוטל בספק. לאחר עלילה מג'יום, אם הבן הבכור מת לאחר עלילה מג'יום, אף על פי שלא נתן ייתן. אם הבן חי 30 יום, אז האבא חייב לא ישלם. אז קל וחומר מושילים כבר, והבן חי. זאת אומרת, 30 יום זה ההבדל בין נפל לבין בר קיימא. מת ביום 30 כיום שלפניו. מה הוא מת ביום 30 שיש ספק ולא ברור האם הוא חייב לכהן או לא? אז לפי התנא קמא זה כאילו הוא מת ב-29 ואנחנו פוסקים לטובת האבא, והאבא מקבל חזרת כספו, לא חייב לשלם, אם הוא כבר שילם, אז הוא מקבל בחזרת כספו. רבי עקיבא אומר, וכאן החידוש, רבי עקיבא אומר, אם נתן, לא ייטול. אם לא נתן, לא ייתן. יש ספק ביום ה-30, אז אם הוא תרם נתן אב של הבכור, אז הוא לא ייתן. אבל הוא כבר נתן לכהן, שהכהן ישמור את זה אצלו. אז הנה, יש דוגמה של ממון המוטל בספק, האם הכהן חייב 5 צלעים כשהתינוק מת ביום ה-30, ומעיקר הדין, האבא פטור, מוציא מחבר עליו הראייה, והוא שומר את הכסף אצלו. שימו לב, רבותיי, שזה ספק הדין, אנחנו נגיע לכך בשיעור הבא. זה לא ספק במציאות מה קרה, זה ספק הלכתי, איך אני מודד בר קיימא מול נפל. בסדר, כרגע לא נחלק ביניהם. אני פוסק גם בספק הדין לטובת המוחזק. אבא של הבן משאיר אצלו את הכסף, אבל אם הכהן כבר קיבל את הכסף, שלא יחזיר. וזו דוגמה של תפיסה מוצלחת. בתוספות, בדף ממחת המבט, מתייחסים לזה. תוספות שואלים, ואם תמר, כיוון דין לא נתן, אם זקוק ליתן, שנעמי דינתן, נעמי לבי גיטה כבר כהן דמציא מידה. ובמשנה בדף ממחת המבט, מדובר בהרבה אנשים, הרבה כהנים, אבל הכמן קשה תווג, אבל מת ביום 30, וכמה רבי עקיב, אם נתן, לא ייטל, ואם לא נתן, לא ייטל. ויש לומר, התשובה מתבקשת, וכיוון דמתחילה נותן לו בתורת מתנות כהונה, אף על פי שאחר כך נתגלה שאם לא נתן, לא היה ראוי לתלמי ספק, לא אמרינן מוציאים מידה. תוספות אומרים שאף על פי שבדרך כלל התפיסה לא מצליחה, יש מקרה חריג בבחורות. בבב מציע יש ספק. הספק הוכרע לטובת המוחזק. למחרת התובע בא ותופס. זה לא עוזר. אבל כשהבעל דין השני התפיס מרצונו החופשי את החפץ בידך ממש, כאן אבא של התינוק התפיס, העביר, נתן, הכניס כסף לתוך ידיו של הכהן, כשהכניס, כשהעביר את הכסף, כמובן לא היה ספק. אז גם אם אחר כך מתעורר ספק, אז התפיסה של הכהן עוזרת. כאן כנראה, האסטרטגיה של התוספות היא, שהנתינה החופשית של המוחזק הראשון, יכולה לשנות את מפת המוחזקות. אם אני מתחיל בתחילת יום ה-30, בוא נגיד, מי המוחזק בכסף? הישראל. ואחר כך ישראל מרצונו החפשי נותן כסף לכהן, אז הוא משנה את המוחזקות, אף על פי שאחר כך מתעורר ספק, עכשיו המוחזק החדש הוא הכהן, כי המוחזק הקודם נתן. זה כמעט קשה לבין איך לחלוק על התוספות, שאני אפילו לא רוצה כקושיה, זה מעניין אותי שלתוספות יש קושיה. כן, כי כאן לא רק ש... זה קרה לפני לידת הספק. אם רצה שם, זה נראה בגמר בכתובות. כאן, בתחילת יום ה-30, המוחזק הראשון לישראל נתן כסף למוחזק החדש. אנחנו לא מקפיאים מוחזקות, אנחנו לא אומרים שמישהו מוחזק נשאר מוחזק לילה. יש העברות, וכאן העברה הייתה חוקית, חום לידת הספק, מרצונו החפשי, אז ב-12:30, באותו יום 30, הכהן הופך להיות מוחזק חדש. ב-3 התינוק מת, יש ספק, הכהן כרגע מוחזק, אז הוא מנצח. זאת אומרת, אפילו קשה להבין למה לתוספות יש קושיה. יש לנו מצב, דוגמה נוספת לכך, שהתפיסה עוזרת כשהמוכר נותן מרצונו החופשי את הכסף ליד המוחזק קודם לידת הספק, שזה גמרא בבב מציע שדווקא תוספות לא מצטטים, תוספות מצטטים דוגמה אחרת, נגיע לתוספות בבחורות, ונסתכל בדף קופת המדת, יש מקרה ודוגמה מקבילה, וזה הרמב״ם מצטט בהמשך דבריו כשהוא מתייחס לדוגמה הזו. אז אפילו הרמב״ם שלא הולך בכיוון הזה, כך הוא מסביר את הגמרא בקופת. אומרת הגמרא בקופת, למטה, רבה ושמואל דאמרי תרוויו, קור ב-30 אני מוכר לך, אם אדם מוכר את כל הקור ביחד, את כל היחידת התבואה, אז עד שהלוקח מושך את כל הקור, המכר לא נגמר, ושניהם יכולים לחזור. אוקיי? אפילו בסעה האחרונה, כי אם הוא מוכר יחידת קור, ועד שהוא לא מביא את כל הקור, אז העסקה לא נגמרה. קור ב-30 סעה, קור ב-30 סעה בסל אני מוכר לך, אם הוא בעצם אומר שתי לשונות, קור ב-30 סעה בסלע, מוכר קור ב-30 שקלים, כל סעה בסלע, ראשון ראשון קנה. אז אף על פי שמיקר דדינה, ראשון ראשון קנה, זה קונה כל יחידה קטנה בתפיסה על אותה יחידה, אף על פי שיש כאן ספק, אם הוא מוכר את הכל כיחידה אחת, ואז הקניין לא נשלם עד שמקבל את כל הקור, או שהוא קונה חלקים, ואז הוא קונה כל יחידה במשיכת אותה יחידה. אז גם כאן יש ספק מה הוא מחר, וכל שהלוקח מקבל עוד סע ועוד סע ועוד סע ועוד סע, אף על פי שספק אם הוא קנה כל סע בצורה חלקית, כי אולי הוא רק קונה את כל הקור השלם, אז אני אומר, התפיסה שלו עוזרת. גם כאן, המוכר נותן ללוקח מרצונו החופשי כל סע, סע אחרי סע, אי אפשר לומר שתפיסתו לא תעזור לו, וזה מה שהרמב"ן טוען. התוספות בבחורות לא בדיוק מצטט את המקרה הזה, תוספות מצטטים מקרה אחר. תוספות בדף מנבחרת המדבט בבחורות מביאים את המקרה הקודם בגמרא, של אדם שהזכיר מרחץ לחברו, 12 זהב לשנה, דינר זהב לחודש, ונתעברה השנה, ויש ספק האם הסוחר חייב עוד תשלום. ששם, זה לא כשהמוכר נתן את הכסף שעומד בספק או המזכיר לתוך ידיו. שם הוויכוח הוא מילולי, הוויכוח הוא על הכסף שנמצא בתוך הכיס של הוויכוח הוא בעצם על בית המרחץ. המזכיר לא נתן את בית המרחץ לתוך ידיו לאותו זה. לא בדיוק דומה, או תוספות מצטטים את זה בבחורות דף מבחינת המבט. אבל שוב פעם, תוספות בבחורות דף מבחינת המבט לא מהווים חידוש. זה שתפיסה עוזרת כשהמוחזקות עברה לידו מטעם המוחזק הקודם, זה לא חידוש כל כך גדול ונורא, ואין כאן משהו חורג. אלא שלתוספות יש קושי אחר. אפשר להסתדר עם הגמרא בבחורות. אפשר להסתדר עם הגמרא בבב מציע אולי גם כן המרחץ, כי סך הכל המרחץ הוא עבר ליד הסוחר, אף הפי שזה הוא עבר רק אולי רק ל-12 חודש, לא לחודש ל-13. אבל הקושי הגדול של התוספות בכתובות, וגם התוספות בבב מציע, זה לא הדוגמה של המרחץ, ולא הדוגמה של הבחור במסכת בחורות, הכסף לפדיון בחור, ולא הדוגמה של התבואה, אלא הדוגמה של טרי-טרי. זה הגמרא בכתובות אף יותר תמובד, שזה בעצם אחת מהבעיות היותר קשות לפתור. יש לנו ברייתא בכתובות בדף יותר תמובד, המצב של טרי-טרי ביחס לשטר. שטר, וקודם כל בשלב ראשון שני עדים באים לפסול עדי השטר, ואז אם הם פוסלים אז אני מתרפד ושולל את השטר ולא מאפשר גבייה. וזה המקרה הראשון בברייתא הרישא, או לפחות נקרא את הדוגמה הראשונה ברישא. תנא רבנן, אומרת הרישא, שניים חתומים על השטר ומתו, ובאו שניים מן השוק ואמרו שהחתימות האלו פסולות. אז אומרת הברייתא נאמנים, זאת אומרת נאמנים עדים הפוסלים. אומרת הגמרא בהמשך, שש שורות לקראת הסוף, ואם יש עדים שכתב ידם מזה, או שהיה כתב ידם מציא מקום אחר, בואו נגיד שיש עדים שמעידים לטובתם, אז יש territory, שניים הפוסלים ושניים המכשירים, זה נקרא קיום שטרו, כשבוקים את השטר לפני הגביעה כדי לאשר אותו. אז אם יש territory, אומרת הגמרא, שאנחנו לא מאמינים לקט הפוסלים. אומרת הגמרא, למה לא מאמינים לקט הפוסלים? מקבילים בקי בשטר מעליה ואמרי, territory נדעו. לא מאמינים לקט הפוסלים, אבל בעצם הם באים לעצור את השטר, וכך שהם פסלו ועמדו נגד המכשירים, אז בעצם עצרו את השטר, עקבו את השטר. אז למרות שהם לא נאמנים, אבל השיגו את המטרה שלהם, לעצור את השטר. אלא אמר רב נחמן, בסוף, אוקי טרי לבאגר טרי, ואוקי ממונה בחזקת מרא. נכון. שגם במקרה של הרשע, גם במקרה של הסיפה, השטר הזה לא פעיל. אלא שיש הבדל. ברשע, שאין התנגדות, קט הפוסלים, מנצחים, וקוראים את השטר. הסיפה, שבעצם הקט הפוסלים עומדים מול קט המכשירים, אז זה טרי טרי, זה תיקו, אנחנו לא מאמינים לאף אחד, תכלס לא גובים עם השטר, אבל משאירים את השטר. זה מה שהגמרא אומר. יש ברייסה, הרשע, הקט הפוסלים, אין להם התנגדות, נאמנים לפסול את השטר וקוראים את השטר. בספר יש טרי מול טרי, קט הפוסלים לא מצליחים, אבל משיגים את המטרה לצור את השטר, אבל השטר נשאר על בטאבו שלנו. ברשי, זה רק רשי שמתחיל לכל הבלגן, ורשי טוען שבסיפה, בטרי וטרי, קט פוסלים מול קט מכשירים, לא קוראים את השטר. מה אכפת לי שלא קוראים את השטר? איזה נייר, לשים נייר על הקיר? זה אומר רשי שתפיסה עוזרת. ואוקי ממונה בחזקת מרי, רשי אומר, אוקיי, לא תלה בשטר מעליה, אלא דלו קראינה לי, ויתפס מידי, והדר עשי היי ותפה מיני, לא מפגין על מיני. התפיסה של המלווה נגד הלווה עוזרת בסיפה ולא עוזרת ברשע. שוב פעם ברשע יש קט פוסלים מול כלום, אז הקט הפוסלים נאמונים, קוראים את השטר, שום דבר גם לא תפיסה של המלווה. בסיפה יש שתיים מול שתיים, עוצרים את השטר, מקביעים את השטר, לא גובים, אבל עם המלווה בכל מקרה תתפוס מהלווה, נצליח. הנה יש דוגמה של תפיסה שעוזרת, וכאן הלווה לא נותן שום דבר ליד הלווה. צריך הלווה לא נותן שום דבר ליד הלווה, הלווה נכנס לתפס, ככה שהסבר של התוספות בבחורות לא רלוונטי. תוספות בבבא מציעא, דבב מן א', העלו את השאלה הזאת, והמציאו חידוש שני. תוספות דבב מן ב', דיבור המתחיל פותר, מביא את הגמרא בבבא מציעא, במרחץ. אני אומר לך, הלחץ המרכזי בתוספות זה לא המרחץ, זה בבבא מציעא, שאני אפשר לומר שזה נחשב כאילו המוחזק הקודם נתן לו. אבל לאור הלחץ של הכתובות, טוענים לתוספות, יש היתר אחר לתפיסה. יש לומר, דהתם, טוענים לתוספות, דיבור מתחיל פותר בבבא מבית, נכנס בהיתר. תוספות מחלקים, שימו לב, זה הבדל עדין, אבל חשוב. מתי תפיסה עוזרת? לא רק כשהמוחזק הקודם נותן ליד המוחזק השני שכרגע תפוס. גם אם התופס לוקח מעצמו, אם הוא לוקח בדרך אחר. הסוחר של המרחץ הוא לא עושה מעשה חטיפה. הוא נשאר בצורה מותרת במרחץ החודש הנוסף. הוא לא פולש, לא נכנס, הוא לא חוטף, ויש לומר שוב פעם, דהתם במרחץ נכנס בהתר. לקח מהן יתפיסתו. מה שאינכן, אותו כהן של בבא מציעא דבב, לא נכנס בהתר, נכנס לתוך ביתו של ישראל וחוטף את הספק בכור. על ידי הנשק הזה, תוספות פותרים גם את הבעיה של כתובות. כתובות, למה התפיסה עוזרת למלווה? הרי הלווה לא נותן לו כלום ביד. צריך לומר, וקימתא, שתפס קודם שבו עדים לפסול השטר. דהיינו, קודם שנולד הספק. זאת אומרת, לפי התוספות, אני לא דואש מצב של התפסה על ידי המוחזק הקודם. אני רק דואש מצב, עכשיו אני מתרגם את התוספות, שהתופס לא מתנהג כגזלן. אותו כהן בבב מציע שתקפו כהן הוא בעצם הוא תוקף, הוא גזלן. הוא נכנס לדיר של ישראל ולוקח בצורה חד צדדית מימת ישראל. פעולה גזלה לא תהפוך אותו למוחזק חדש. רק מי שמגיע בדרך היתר. ויש שתי דרכים להגיע בדרך היתר. או ממש בדרך היתר שקיבלת אותו בצורה חוקית ונשארת, במרחץ. או קימתא שלא תוספות שבכתובות מדובר שבאו עדים להכשיר את השטר. המלווה לקח את הכסף ופתאום באו אחר כך עדים מתנגדים. אבל בשעה שהוא לקח, הוא לקח בצורה חוקית, בדרך היתר. מי שלוקח כסף, ממון המוטל בספק בדרך חוקית, לא נחשב גזלן. נחשב מוחזק ראשון, מוחזק חדש, סליחה. זאת אומרת, יש כאן אמירה מאוד מאוד חשובה בתוספות. מאוד קל להיות מוחזק חדש, להחליף את המוחזקות. אנחנו חשבנו לפי התוספות בבחרות שכדי להיות מוחזק חדש צריך לקבל את התואר הזה מהמוחזק הקודם. המוחזק נתן לך כסף, דוגמת המשנה בבחרות דף מנתד, או המוכר נתן לך שעה של חיתן, הגמרא במציא דף קובט ומבט, הוא שנתן לך את המרחץ והנתינה הזאת הפכה אותך להיות מוחזק. לפי התוספות בבב מציא, כמובן תוספות מתייחסים לגמרא בכתובות, לא רק אדם שקיבל ישר מהמוחזק הקודם, גם אדם שלקח מעצמו, לא קיבל מהמוחזק הקודם, אבל לקח בדרך היתר. מי שלוקח בדרך היתר, מתי נחשב בדרך היתר? או שהוא קיבל את המרחץ, או שהוא קיבל את התפועה, או שהוא קיבל בראש, שהוא קיבל את הבחור, את הכסף בגמרא בבחרות, או שאפילו לקח את הכסף המלווה שלו מסך הכתובות לפני שהתעורר ספק של תפי ותפי. הוא לא עשה אקט של גזילה. זאת אומרת, אני צריך להבחין בין תפיסה לבין גזילה. בעצם, וכאן רבותיי, האמירה החשובה, בעצם, לפי התוספות, וכאן החידוש, בעצם תפיסה מועילה. תקיפה לא מועילה. אקט של גזלנות לא מועילה. אם אדם יכול לשחק ולשנות ולתמרן ולהפוך את השולחן ולהפוך את עצמו למוחזק החדש, כל הכבוד. עכשיו אתה מוחזק החדש. עכשיו אתה תנצח. ובחרות, עכשיו הכהן מוחזק וקיבל את הכסף. לא, כי אני המוחזק החדש. נסביר את הדין הזה.
תפיסה מועילה
ותקיפה,
יגידו
רבנן,
שזה
צריך להיות הנזכר,
אז נגיד לך...
לא, לא הייתי אומר ככה, הייתי אומר משהו אחר, אני אסביר עוד מעט. כל מי שהופך להיות מוחזק חדש, המצב של מוחזקות הוא מצב נזיל ודינמי, ואתמול אתה ניצחת כמוחזק, ועכשיו אני תופס את הכסף, ותופס את הבהמה, ותופס את הבגד, ועכשיו אני מוחזק, ועכשיו זה אותו ספק, אז אני חייב לנצח. אבל אם אני עושה אקט של גזילה, אפשר להגיד את זה בדרכים שונות, אפשר להגיד מה פניס נשאמר, דין ורבנן, אבל אפשר להגיד יותר עקרוני, שעד של גזילה לא הופך לי למוחזק. מוחזקות זה סטטוס קוו של בעלות, של, של מצב שלא הושג על ידי גזלנות, או שאני גזלן, אני חייב לשלם בבית דין. אבל איך שלא נסביר את הדין, בעצם תוספות שינו את כל המפה. כל אדם יכול להפוך להיות מוחזק חדש, בתנאי שהוא לא עושה פעולה אנטי-חוקית. תוקפנית, של גזילה. מי עושה? אז כולם חוץ מהכהן. בעצם זה רק הכהן שנתפס. כי הכהן במסך הבב מציע נכנס לתוך ביתו של ישראל אחרי שנולד הספק ולפני שהוא עושה של גזילה ושל כניסה ושל פרישה. אבל האדם, הכהן שקיבל כסף במסכת בחורות והאדם שקיבל את המרחץ ולוקח שקיבל תפועה והאדם במסכת תפועות המלווה שלקח כסף לפני שהטרי הטרי התעורר, אז כולם כאחד לא מתנהגים בפרישה, וביכולתם בעצם להפוך להיות מוחזק חדש. יש כאן אמירה מאוד דרמטית בתוספות. בואו ננסח את זה במילים שלנו, במילים למדניות. בעצם, אם אנחנו חוזרים לשאלה היסודית, מה זה מוצאים מחבר עליו הראיה? האם זה ראיה לטובת התופס, או מצב של סטטוס קוו, מי שמוחזק נשאר מוחזק, בית דין לא משנים את המצב בלי ראיה משכנעת? בעצם אפשר לומר שלפי התוספות, המרכיב היסודי של המוציא מחבר עליו הראיה הדומיננטי, הוא בעצם התפיסה הפיזית, הסטטוס קוו. וזה יכול להשתנות. והסיבה שבעצם, למרות שזה נשמע לנו כקצת כפירה, אבל לפי התוספות בעצם, תפיסה עוזרת. חוץ מהכהן שנתפס כגזלן וכל אחד אחר שנתפס כגזלן. לפי התוספות, כל המקרים החריגים האלו מהווים בעצם מייצגים את הפרדימה, את התובנה הבסיסית, שבעצם אפשר להפוך להיות מוחזק חדש ככל שאתה לא פוגע בעצמך ובפרופיל שלך בכך שאתה מתחמק כגזלן ונכנס לתוך ביתך ביתו של חברך. ואז לפי התוספות, עיקר החזקה זה סטטוס קוו, ואני יכול בעצם להיות הסטטוס קוו החדש, המוחזק החדש. אם אני אומר שמוחזקות זה ראייה, זה שאתה לובש את הבגד זה ראייה שקנית או ראייה שיצרת, אז התפיסה של השני לא תעזור. אנחנו יודעים איך קיבלתי את הבגד, לא בגלל שעשיתי ולא בגלל שקניתי, אלא בגלל שתפסתי. אז התפיסה החדשה ביום השני של התופס לא מהווה ראייה. אז עם כל כוח מוחזקות זה ראייה, אז הייתי מצפה שאין שום תקווה ואין שום כוח לתפיסה לעזור. כי בעצם התפיסה שלך מעניקה לך את הבגד, כי יש ראייה שקנית. ונגד הראייה הזאת אני לא יכול לעמוד ולהתמודד ולהתקבל. זה שאני יכול בעצם להתגבר על המוחזקות שלך ולהפוך להיות המוחזק החדש, אבל במילים אחרות זה שמוחזקות היא דבר נזיר, בסדרה, בעצם אומר שמוחזקות זה סטטוס פיזי, ועכשיו אני שולט, אני משתלט על החפץ. אז עכשיו אני, אצלי נמצא הסטטוס קוו שבית דין לא רוצים לשנות. אלא שאם אני גזלן, אז אי אפשר להשאיר את המצב הזה. צריכים להתייחס לגזלנים ולעקוף אותם. אבל בעצם לפי התוספות, כל מי שתופס מצליח, חוץ מהכהן. אבל במילים אחרות, תופס עוזר, תוקף לא עוזר. תוקף או כהן, שפעם לא ראיתי בראשונים שידאגו ככה, אבל התקיפה של הכהן, הכניסה נגד החוק אחרי לידת הספק, היא שמטרפדת את פעולת הכהן. זו כנראה הגישה של התוספות בבב מציע דבב. וגם כן הגישה של תחילת התוספות בכתובות אחת. עד שתוספות הולכים עוד יותר קיצונית ונותנים עוד חידוש הרבה יותר מחיק לכת, בואו נראה את התוספות בכתובות אחת. תוספות בכתובות אחת הולכים בעקבות רש"י, שהתפיסה של עמל ועוזמת במקרה של הסיפה, ותוספות מקשים מהגמרא שלנו. ותוספות אומרים שמהגמרא בבב מציע של המרחץ אין קושיה. שאני התם, תכיוון דלא בא בתחילת החודש, איכא למימא דדוי עודי, לא הייתה עושה מעלים וקימתא, שהסיבה שהתפיסה על החודש הנוסף במרחץ עוזר, זה סוג של הודעת בדין, זה שהמזכיר לא בא לגבות את הכסף, כאילו הוא מוותר, אז תוספות בעצם מנטרלים את הגמרא של המרחץ. אבל לפי התוספות עדיין קשה את משנה, את הברייסה של טרי וטרי, ותוספות בכתובות לא מוכנים לקבל את האוקינטה של תוספות בבב מציע, שמדובר שהמלווה גבה לפני הטרי וטרי. כנראה שדברי הברייתא תקיפים אפילו ממלווה לוקח את הכסף אחרי טרי וטרי, זה לוקח את הכסף אחרי לידת הספק, אז הוא לא נחשב מי שנכנס בהתר. אז איך אני מצדיק, איך אני מזכה את אותו מלווה בכתובות אף יותר תמובת, אם מדובר גם שהוא לוקח את הכסף אחרי שהטרי וטרי, אחרי שמתאר הספק. אז כאן תוספות באים עם חידוש עצום. יש לומר, דשני גבי בכור, שוב פעם, תקשיב רבותיי לצליל. תוספות בעצם מגנים את הבכור, את הכהן. בעצם תפיסה עוזרת, אבל יש בעיה בכהן. הבעיה של הכהן בבב מציע, תוספות בבב מציע שהוא נכנס באמצע הלילה, במקום להיכנס בצורה מותרת. הבעיה של הכהן, הסיבה שהתפיסה שלו נכשלת לפי התוספות בכתובות, זה לא שהוא נתפס כגזלן והוא לא נכנס בצורה חוקית, כל מידת הספק, מה הבעיה? שני גבי בחור שכהן תופס מספק. אין יודע אם בחור, אבל הכה שטוען ברי, מהניה תפיסה. מתאים? לפי התוספות בכתובות, כל תפיסה עוזרת. בתנאי שהיא תפיסה מכוח טענת ברי. אם אני אומר זה הבגד שלי, ואתה אומר לא, ואתה מנצח, ואתה חוזר הביתה, ואני תופס ביצוע בלתי חוקית, כגזלן, אבל משוכנע שהוא שלי, נצח. הליקוי של אותו כהן בבב מציע זה שהוא לא יודע. מי יודע מתי נולד עם זה ראשון השני. אז הוא לא יכול לתפוס בצורה פתוחה עם טענת ברי. הוא רק תופס בטענת שם. מדהים. תסבור חושבים שכל תפיסה עוזרת. בטענה שיש טענת ברי. אנחנו נסביר את ההבדל. אבל אין ספק שהמפה של התוספות בכתובות אחף היא באמת פרו תפיסה. יש כאן עמדה מאוד מאוד פרו תפיסה. זה בעצם עקבי לתוספות. אבל הקיצוניות של התוספות בכתובות מדהימה שכל תפיסה עוזר. רואים את הפרדיים שיש, את התפנית בפרדימה, כן? יש גישה אחת שרואה בכל מקרה כמקרה חריג. אבל באיזשהו שלב כל החריגים מצטרפים. ומהווים את הפרדימה, ואתה צריך חייב לשנות את הפרדימה. מי שקורא אנגלית, אני מלמד ספר לקריאה לפני הצבא, הרבה צבא. גם לזה, יש לי איזה פרופסור, ספר קלאסי, תומאס קיום, פרופסור למדע, אוניברסיטה של שיקגו, The Structure of Scientific Revolution, המבנה של מהפכות מדעיות. איך גלילאו בעצם שינה את הפרדימה? כולם חשבו שהעולם הוא שטוח, והצטבר עוד אינפורמציה ועוד מידע ועוד מידע ונתנו תירוצים, תירוצים, תירוצים עד שהגיע למצב ש... בסדר, אתה צריך לזרוק את הישן ולהכניס חדש. זה בעצם לימוד כל סוגיה. אתה בונה פרדימה ויש עוד דאטה ועוד דאטה ועוד קושיה ועוד קושיה ואתה מתמודד עם כל הקושיות ואתה נותן סברות באיזשהו שלב אתה צריך לשנות את כל העמדה. אתה צריך לדעת את הרגע שבו אתה משנה את הפרדימה. או שאתה נשאר, אתה מעמיד עוד הוקים ועוד תירוץ ועוד עדכון, או שאתה אומר, כנראה שאני חייב לשנות את הקטגוריה, את הגדר, את ההגדרה. אז בתוספות כאן, הצטברות המקרים גרמו לתוספות להגיד, בסדר, שתפיסה תועיל, בתנאי שיש ברי. וזה הכהן אומלל שיושב במציא הדבב, שלא רק שהוא גזלן, כי לא צריכים להיות לא גזלן כדי להצליח. זה אדם פשוט, אדם פשוט שבא מתנת ברי. זה מתאים לראות. השאלה מה הסברה? מה ההבדל של התוספות בין טענת ברי ובין טענת שם? למה שזה ישנה? אם אני פרו תפיסה, אני חייב לתמוך בתפיסה, גם למי שבא בטענת ברי, גם למי שבא בטענת שם. מה ההבדל? אז כנראה שבתוספות יש את החידוש המפורסם, הקלאסי המוכר שלה. שכנראה, הסטטוס קוו הזאת, שהוא מרכיב דומיננטי של החזקת ממון לפי התוספות, אתה מוציא מחבר עליו הראיה בגלל שאתה תפוס בבגד, לא בגלל שהתפיסה מעידה שהיא שהוא שלך, לא. מוציא מחבר עליו הראיה זה לא בירור ולא ראיה ולא הוכחה ולא אומדנה. מי שתופס, נשאר תופס. מן דקבלי כאב, אומר את הגמר בבב וכמה דף מבב, אז הוא לבי אסיה. אתה רוצה לשנות את המצב, תביא משהו, תביא הוכחה. עד שאתה לא מביא משהו משכנע ומשהו מחייב, אנחנו נשב על השמרים, אנחנו נשאיר את המצב הקיים. כנראה שמצב הזה של תפוס הוא לא רק מצב פיזי, אלא מצב פיזי פלוס יכולת להגן בבית. אם אין לי אדם את היכולת לספר, לא להוכיח, מוחסקות היא לא הוכחה, היא שמירת מצב. אבל לא רק מצב פיזי, שיש לי בגד על הגוף שלי. מצב פיזי שאני יודע להסביר. אומר שאני לא יכול להגן בבטן למה יש לי את הבגד או את הכסף, לא להוכיח, אלא להגיד משהו.
מי שנכנס לבייזן ואומר, לא יודע, לא שמעתי, לא יודע, זה לא תפיסה. זה לא רק אדם, אנחנו לא ברברים, שמי שתופס את הדבר הוא תופס ואנחנו מנהיגים לו מצב טוב. מי שתופס ויודע לנסח בבית איך הגיע. הוא צריך להוכיח, ואין הוכחות, והתפיסה הפיזית לא מהווה הוכחה. חייב להגיד משהו. מדבר, להגיד את עדך. הראינו את זה בצורה מאוד קיצונית, ואנחנו תמיד חוזרים לזה, בשיטת רב נחמן, רבי יהודה, שבר בשם הבר יוסף. גם נגד חזקת החפות. גם אם התובע הוא לא מוחזק. זה שהמוחזק לא מעמיד טענת בריא, בעצם מקלקל את העמדה שלו. ברגע שהנתבע שהוא המוחזק הבלעדי, לא מדבר כאן בתובע שתופס. אני בא נגדך עם התביעה שלי, אני בריא את השמע. ברגע שאתה שמע, אתה מאבד כל מצב מוחזק, ואז כנראה, עוד קפיצה, לא רק שאתה לא מוחזק, אלא שאני מנצח מכוח הטענות. וראינו את זה בסומכוס, לפי רבא בבבא מציע דף ק"י, שסומכוס מודה שהם מוצאים חבר עליו ראיה. המקום היחיד שבו סומכוס אמר, ממה נמות בסבא חוקים, זה טענת שמע מצד הנתבע שוב פעם, הוא לא מגיע למצב של רב נחמן ורבי יהודה. סומכוס מסביר את השיטה של אומרת בר ושם אמר בר יהודה, אבל לפחות כשיש שמע מצד המוחזק, אז השמע מגרע ופוגע במוחזקות של הנתבע, מה שמוביל לחלוקה. לא לניצחון של התובע, הבלעדי, שיטת רב נחמן, בר ושם אמר בר יהודה, זה מצב שאני מתעלם מהמוחזקות, ואני מחלק את הכספים בין תובע לנתבע. זאת אומרת, המושג הזה שהטענה היא קריטית כדי לייצר מצב של מוחזק עולה בכמה הקשרים, וכנראה היא גם כן עומד מאחורי התוספות, שכל התקווה של התופס להצליח זה להפוך להיות המוחזק החדש. ראיה אף פעם לא תהיה לה, כי בהתחלת הסיפור ראינו את הבגד עליך, וזה שהבגד ביום שלישי הוא עליי זה צחוק. כל אחד יודע איך קיבלתי את הבגד. הוא לא נחת בחלולית. קיבלתי את הבגד כי תפסתי. אז ראיה אף פעם לא תהיה לתופס. התקווה של התופס להצליח זה למקד את כל המשקל של חזקת ממון על התפיסה הפיזית. ואז הוא אומר, עכשיו אני התופס הפיזי. אז תוספות בבבא מציע מרוג, רגע. בוא נגיד ככה בצורה יותר מסודרת. תוספות בבחרות יכולים להגיד, אני לא יודע איך תוספות בבחרות יתייחסו לבב מציע ולכתובות בעיקר, אבל בעולם הקטן של תוספות בבחרות, בהיקף המצומצם שלהם, הם אומרים, התופס יכול להיות מוחזק חדש בתנאי שהוא קיבל תפיסתו דרך המוחזק הישר. צריך לקבל את זה מרצינו החופשי, לא לתפוס ולא להיכנס, גם לידה תספק לפני לסה ואחרי לסה בצורה חוקית, אם הוא קיבל את זה. מיד אבא של התינוק, או קיבל את החיטים מיד המוכר, או קיבל את המרחץ, בוא נגיד, מיד המזכיר, אז קיבלת את החפץ העומד בספק מיד המוחזק הישן, עכשיו אתה נחשב מוחזק חדש שינצח בתיק הזה הפתוח. זה התוספות בבחרות, שאמרתי, זה מאוד מאוד קונסרבטיבי, מאוד שמרני. תוספות בבבא מציע לוקחים קפיצה יותר לדעתי שפטנית, אבל עדיין שמרנית, ואומרים, לא רק אדם שקיבל מוחזקותו מיד המוחזק הישן, גם מי שנכנס בלי לעורר פרופיל של גזלנות וחטפנות, לא מדובר שהוא קיבל, אולי מקרים של בחורות ובמציאה, או דוגמה שהוא לא קיבל אבל הוא נהג כחוק, הוא לקח את הכסף לפני שהטריוטרי נוצר במקרה של כתובות, וכל המקרים האלו הוא הפך להיות מוחזק חדש בלי העננים האלו מעליו של גזלנות, שאתה נוהג כמו גזלן, דבר שבעצם פוגע במעמדך כמוחזק. אתה לא מוחזק, אתה גזלן, כי התפיסה שלך היא לא יציבה. אתה תופס כגזלן, הרי גם גזלן מוחזק, נכון? אבל גזלן מוחזק נגד הממסד, נגד כל המצבים הקודמים. תוספות בכתובות מקצינים מאוד יותר. לא צריכים להסביר למה תפיסת הוויל, כי נכנסת לפני שהספק התעורר והסרקת איזה עמדה לרמה חדש. לא, כל מי שתופס הופך להיות מוחזק חדש, בתנאי שיכול להגן על המעלה הזה. הכהן אומלל במסכת במציאה לא יודע להגיד שום דבר, הוא בא בטענת שמה. טענת שמה מגרעת, מפחיתה, מחלישה את העמדה הזאת, את הממד הזה, בוודאי שלא יחשב מוצא חדש. קונים את הסבור בכתובות, שזה לדעתי חידוש אדיר, אבל הלחץ לחידוש הזה נוצר מכוח הברייתא בכתובות. כי תסבור בכתובות לא רוצים להגיד שבברייתא, שמאפשר תפיסה, מדובר שהוא לקח את הכסף ומדין, אז לפני לדעת הצפק, כנראה שהוא לקח את הכסף, גם אחרי צ'רק, אז הוא לא נכנס בין. בכל זאת, התפיסה מועילה, כנראה שהוא טוען שמה בניגוד לכהן שבא בטענה חלשה. הוא טוען ברי בניגוד לכהן שבא בטענה שמה. זאת המפה של התוספות, ולדעתי יש כאן מפה. אני התחלתי את הסוגיה שתפיסה לא עוזרת. מכוח כל המקרים החורגים, התוספות בעצם הפכו את הקערה. תפיסה עוזרת, אלן כן אתה גזלן. אלן כן אתה אדם שאין לו טענה רצינית. אז תפיסתך לא תעשה. הרמב"ן ילך בכיוון לגמרי אחר. הרמב"ן ישמור את המצב הקיים. הרמב"ן יגיד שתפיסה במצב קלאסי לא עוזרת, והוא ייתן תירוץ למקרה של הגמרא בכתובות, ותירוץ לעוד גמרא בכתובות שתוספות התעלמו ממנו, וכנראה יספק לנו מודל מאוד מאוד מאוד, בוא נגיד אלגנטי, וכנראה יסודי. אז בואו נלך להפך. כשאמרתי לכם, הרמב"ן, הקטעים האלה ברמב"ן מאוד מאוד מרתקים, מאוד מאוד חשובים, מאוד ארוכים. הרמב"ן לא נותן את את התזיה הסופית שלו, אחרי שהוא הולך לעשות תזיה תואר שני, חמש שנים בבר אילן, והוא נותן את החוברת המוכנה. הרמב"ן לוקח אותך בטיול. הטיול שלו, איך להבין סוגיה, לבדוק את כל האפשרויות, לבדוק את כל הרמב"ן כאן מתחיל, אני אסכם את הרמב"ן, מי שיש רמב"ן מאוד מאוד כדאי להסתכל בפנים, אסכם את הרמב"ן בשש או שבע נקודות. הרמב"ן מביא קושיה חדשה שלא הכרנו. אנחנו הכרנו את המשנה בבחרות, הכרנו את שני הדוגמאות של בב מציע, הכרנו את הברייתא בכתובות דף י"ט עמוד ב', אבל טרם הכרנו את האישה בדף י"ז עמוד ב'. אז בואו נכיר את המצב שם. במשנה הראשונה, בפרק שני בכתובות, מסופר שמה ש... טוב, כל מיני טקסים שניהלו בנישואי בתולה. בטקס אחד, אומרת הגמרא, וכמובן הטקס הזה לא היינו מקבלים אותו כטקס רגיש, אבל הנורמות המיניות שלהם היו שונות לגמרי. אז עכשיו אצלנו לנהל את הטקס הזה היה ממש לא רגשי ולא סימפטי ואוטיסטי, יפי פרימה. ואצלהם, כשרקדו בפני בתולה, בנישואי בתולה, רקדו עם חבית סתומה. כשרקדו בפני אישה בעולה, אז רקדו בחבית פתוחה. אצלנו זה כמובן זה לא היה רגיש, אבל אצלם שוב פעם, לא להיות אנקוניסטים, אצלם כל הגישה שלהם בעולם המיני הייתה אחרת לגמרי. ולמה עשו את זה? כדי שתהיה תיעוד ותזכורת, אם האישה הזאת התחתנה כבתולה או התחתנה כבעולה, דבר שעלול להשפיע על תביעת הכתובה בעוד 20 או 50 שנה, ולך תדע ואין שטרות ואין גוגל קלאוד ואין שום מסמכים, אז רוצה שיזכרו אם החבית הייתה פתוחה או סתומה. שואל את הגמרא, עמי, מעבר קמי בתולה, דף ט"ז עמוד ב' למטה, וקמי בתולה לא מעבר. אם רוצים לעשות הבדל, אז למה צריכים חבית לבתולה וחבית לבולה? נעביר חבית לבתולה, ולא נעביר חבית לבולה, ואז תהיה כאן פער. את הגמרא זימנין לתו סמתיים, כי ייתכן שוויכוח בשעת הגירושין, האם הבעל חייב 100 או 200, היא תתפוס את המתיים שלה. והיא אמרה, אני בתולה, וואי, אני בתולה, היי, כולם זוכרים שלא הייתה חבית. היי, זה לא עברו כמה, ידניסי, דתניסי, לא מצאו חבית, כל היין התקלקל. אז היא תגיד שחוסר החבית לא מוכיח. נגד זה אנחנו מקפידים להביא חבית לכל חתונה, יש פחות מקום לתמרון. בתולה מקבלת סתומה, בולה מקבלת פתוחה, ויש פחות מקום שאישה תתפוס אז הכסף הנוסף ולהגיד כי אנחנו כולם זוכרים שהייתה חבית פתוחה. אז מגיע לך רק 100. אבל כאן יש מצב של כתובה, ויכוח, בעל טוען 100 כי בתולה נישאת, היא טוענת 200 כי בתולה נישאתי. וכמובן התיק נסגר לטובת הבעל 100, אבל היא תופסת 200 ומצליחה, ואנחנו רוצים לעמוד נגד, להתגונן נגד המתקפה הזאת. אבל מה שמשים, לא נתגונן ולא נסביר את החביות, שהיא תצליח לתפוס 200 ולנצח. למה התפיסה הזאת מועילה? כמובן הדרך הכי פשוטה להבין, כי יש כאן שטר. זה הרמב"ן לא משיב, יש כמה ראשונים שבונים על השטר. טוב, גם בכתובות אף יותר יש שטר, אבל שם יש ספק אם השטר כשר. כאן השטר כשר, פשוט לא ברור מה כתוב בשטר, השטר לא מתעד מה היא הייתה. אבל יש דוגמה נוספת של תפיסה מוצלחת. אז הרמב"ן קודם מביא את הרייבד. לא ברור אם זה הרייבד או הרב הבית דין, תמיד יש ספק ברמב"ן, ברמב"ן הוא מצטט. אבל לפי הרב אבייטין, כנראה שזה הרב אבייטין, מדובר באוקימתא. מה אוקימתא? שתפיסה, אף על פי שאני פוסק, שתפיסה לא עוזרת ולא מצליחה, אם האדם, כאן זה אישה, תופסת שלא בעדים, אף אחד לא רואה אותה תופס, היא נכנסת בלילה כשאף אחד לא רואה אותה, אז היא נאמנת לבוא מחר ולהגיד, תפסתי בגלל שמגיע לי, כי אם הייתי רוצה לנצח, הייתי יכול להגיד לו, תפסתי והכסף היה אצלי כל הזמן, כי אף אחד לא ראה אותה, כי הודתה שהיא תפסה. זאת אומרת, אף על פי שתפיסה לא עוזרת, מי לא עוזר? אדם שבא ואומר, תפסתי, ותאמינו לי שתפסתי את שלי, הייתי יכול להשיג את אותם כספים בצורה שקטה, בלי להודות שתפסתי, אדם הזה נאמן. והחשש בכתובות, זיינו עובד שאישה הזאת תתפוס את המאה, את המאתיים, את המאה עומד בריכוח המסופר, שאף אחד לא רואה אותה, והיא תפעיל את המיגו. נגד זה אנחנו מביאים חביות שבעצם יכולים להביס את המיגו, כי לחביות יש כוח של הנעם צעדי ואומדנה, אפילו אם היא תתפוס במיגו, היא לא תצליח כי אנחנו נוציא את התיעוד איזה חבית הייתה, ונגד הנשק שלה של מיגו אנחנו נוציא את התיעוד החביות. ואז נגיד, למרות שיש לך מיגו, אנחנו מביאים ענן סעדי, אומדנה, שלא היית בתולה, ואת מקבל 100, תחזירי 100 דולר, 100 שקל. כן? אז בעצם יש אפיק, יש אופק, ואישה להצליח, ונגד האופק הזה רוצים ללחום. נתגונן. איי, התפיסה המוצלחת בדף יוטט למבט, שם הרמב"ם אומר זה גם כן. תפיסה שלא בעדים בספר, תרי ותרי, שניים מכשירים, שניים פוסלים. התפיסה עוזרת בגלל שהיא נעשתה והתבצעה בלי עדים. אחר כך הרמב"ן שולל את זה, כי אז אין פער בברייתא בדף י"ט בין רישא לספר. הרישא של הברייתא, תפיסה לא עוזרת. כי באו שני עדים לפסול את השטר ופסלו את השטר. ברגע שאני פותח את האופציה של מיגו, אז מיגו צריך להיות פעיל גם ברישא. גם אם שני עדים פוסלים את השטר בלי התנגדות, בסדר, פסלנו את השטר. אבל אם המלווה ייקח את הכסף בלי עדים, ומחר יגיע לבית דין ויגיד, הנה, הלווה הזה חייב לי מהיד, תאמינו לי שהוא חייב לי, כי הייתי יכול לשמור את הכסף בשקט, כי כבר סעיף אף אחד לא ראה אותי. אז כבר אין פער בין רישא לספר. משתמע שיש פער ברישא ששני עדים פוסלים את השטר בלי התנגדות, קוראים את השטר. הסיפא שיש התנגדות בתרי ותרי, אז לא קוראים את השטר ומאפשרים תפיסה. אם כל אפשור התפיסה בסיפא הוא מכוח המיגוס, גם ברישא שתפיסה תעזור. אז הפערים בין הרישא לבין הסיפא מתשתשים. אז הרמב"ן בעצם לא מקבל את הרייבא לפחות בברייתא של דף י"ט. זאת אומרת, אפשר לסכם שהבעיות המרכזיות בכל הסוגיה הן מכוח הברייתא בכתובות דף י"ט עמוד ב' לפי רש"י. כי זה רק רש"י.
הגמרא לא אומרת שבסיפא תפיסה עוצרת, זה רק רש"י. כמובן רש"י נלחץ להגיד משהו, כי אחרת מה ההבדל בין רש"י לסיפא? ברישא הדין מטרפדים את השטר ופוסלים, אז גם בסיפא עוצרים את השטר, כי יוצאים במצב של תרי תרי והשטר כפוף. צריך למצוא איזה פתרון ואיזה פער בין רישא ששם נאמנים הפוסלים, לבין סיפא שהפוסלים אינם נאמנים, רק עוצרים. מה אכפת לי אם אני נאמן או עוצר? אני משיג את המטרה לעכב את השטר. אז כנראה שברישא יש ניצחון טוטלי, קוראים את השטר, הפוסלים. בסיפא, הפוסלים לא מנצחים. הם מקבלים את השטר, אבל אפשר להתקדם עם תפיסה בלי קשר למילה. זה מה שרש"י טען. אז כאן הרמב"ן, וכאן אפשר לראות את הגאוניות של הרמב"ן. הרמב"ן מציע שתי מסגרות שבהן תפיסה עוזרת. ואם אני אומר ששתי מסגרות, צריכים לחפש את המכנה המשותף. מה המכנה המשותף בין מסגרת אחת לבין מסגרת שנייה? ולדעתי יש כאן אמירה בריסקאית קלאסית, קטגוריות שעוברות מזירה לזירה, למרות שהזירות נראות לנו כשונות, אבל לדעתי יש כאן לימוד בריסקאי קלאסי. אני כל כך אוהב את הרמב"ן הזה. בואו נלך לאט-לאט. המסגרת הראשונה של הרמב"ן מעמיד זה מצב של מילתא דעביד דלקויה. כשהספק שלנו הוא ספק שטרם הוכרע לגמרי, לא קיבלנו את כל העדויות, אנחנו מצפים שבעתיד יוכרע, אנחנו לא מרגישים שהגענו לסוף הדרך. יש מצב של ספק, שיש תחושה שמצינו כל הראיות, ונחשבנו, לא הגענו להכרעה. יש מצב יותר תחומי. לא השגנו, לא גילינו, לא קיבלנו עדויות, אבל זה באוויר. התחושה היא שהדבר הזה עומד להתברר. מה שהגמרא מגדירה כמילתא אבידא לגלויה, טוען הרמב"ן שבדרך כלל התפיסה לא עוזרת. אם התפיסה היא בספק, זה לא אבידא לגלויה. הגעת לסוף הדרך, אין הוכחות לכאן ולכאן, פסקנו לטובת הנתבא, המוציא מחברו עליו הראיה, אתה לא יכול להתערב ולתפוס. אבל אם לא הגענו לסוף הדרך, זה מאוד אבידא לגלויה. ובמצב הנוכחי הטרומי פסחנו לטובת הנתבא, כי אלו הם ההנחיות, ואתה תופס שהתפיסה שלך תעזור. הדבר הזה הרמב"ן שואב מגמרא בבבא מציע, גמרא חמישית הייתי אומר, כן? כפי שאמרתי לכם, לפעמים הצד הראשון בלימוד סיגה זה פשוט להסדיר את כל הגמרות, לעשות רשימה. יש לנו בכורות, שתי גמרות בבבא מציע דף ק"ב, שתי גמרות בכתובות, כמובן את הגמרא שלנו בבבא מציע תק בכהן, את הגמרא של הרמב"ן מציע, הגמרא של אותו משכנתא דסילבא, אני אדבר על זה עוד מעט. כן, לפעמים זה קצת מבלבל, כי יש כל כך הרבה גמרות פחות באוויר, צריכים פשוט לעשות רשימה. זה מגמר שאני חייב להסתדר איתה. אז יש גמרה נוספת שהרמב"ן מכניס כדוגמה. גמרא בבבא מציע דף ק"י, התייחסנו לזה קצת. הוא אומר שיש מצב שלווה שנותן שדה למלווה כמשכון, אבל לא משכון שהמלווה סתם שומר כמקל נגד הלווה, אבל המלווה אוכל פירות כל שנה עד שהוא מקזז נגד הלווה. ויש ויכוח כמה שנים נתן לו הלווה. הושטרה, תבקסה בי שנין סתמה. כן, הבן דוד של השטר שלנו בדף דלת. בדף דלת היה שטר סתום, לא היה ברור כמה כסף המלווה נתן לו, וכאן לא היה ברור כמה שנים נתן הלווה למלווה לאכול. המלווה אומר 3 שנים, הלווה אומר 2. יש ויכוח על השנה הנוספת, אם מלווה אוכל שנה שלישית. אז מן הסתם היינו פוסקים שמעיפים את המלווה בשנה השלישית, כי השדה שייך ללווה, יש ויכוח, לא ברור שמי הפירות בשנה השלישית. אז הלווה נשאר מוחזק בשדה, שהוא יהיה לפחות בפירות הפוטנציאליות, הוא יקבל את הפירות. אבל שכאן קודם מלווה והכלינו לפרי. המלווה אכל את הפירות לפני שהספק בא לבית הדין, או שזה בא לבית הדין ולא עצרו אותו, זה לא ברור, אם לפי את הזאת אפשר להצדיק שהוא אכל לפני לידת הספק. לא מעניין הרמב"ן. אז מה קורה? אז הגמרא אומרת ש רבי יהודה אמר קרקע בחזקת בעלי קיימה, וכאן אומר פרס בחזקת אוכלים קיימה, ולכסה כבשה דרב כהנא. אמר פרס בחזקת אוכלים קיימה. שהתפיסה של המלווה על אותם פירות עוזרת, מועילה. הוא משאיר לעצמו את הפירות. שואלת הגמרא, הרי אמרנו שלפי רב נחמן לפני כן תפיסה לא עוזרת, רב נחמן לדף קב. אומרת הגמרא, הטעם בקב, שם מדובר שוב פעם בתבואה, שלפי רב נחמן לא עוזר. אמרנו שלפי שמואל, רק הבהרה למי שלא למד את הסוגיה, לפי שמואל, כשיש ספק מה הוא מכר לו, כור חיטים או יחידות של שאה, אז לפי שמואל, אם הלוקח מקבל כל שאה, הוא יכול לשמור, כי התפיסה שלו בכל שאת חיטים עוזרת. רב נחמן חולק שם. רב נחמן לא מעניין אותי, לוקח כן תופס בחיטה, לא תופס בחיטה, רוצים לחבר עליו הראיה, וזה לטובת המוכר, המוכר יכול לבטא. אז אף על פי שלפי רב נחמן תפיסה לא עוזרת, אומרת הגמרא, הטעם בשאלה מה הכוונה של העסקה הזאת, מילתא דלא אבידי לגלויהי. הכא בשטר, ויש ויכוח שלוש שנים, שנתיים, מילתא אבידי לגלויהי, והצריכי בית דין הטריזיני, לא מצריכים. מי זה לומד הרמב"ן? כלל מקיף. יש מקום לצמצם את זה דווקא לקרקע, דווקא למקרים של מוכר ולוקח ושטרות, אבל בואו נניח לרמב"ן, נרחיב את המושג מהגמרא בדף קי"ו מציע לכל הש"ס. הרמב"ן שיש הבדל מהותי בין ספק סוף הדרך לספק תחומי. ספק סוף הדרך, תפיסה לא עוזר. ספק תחומי, אנחנו מצפים שעוד נקבל ונגרד אינפורמציה, אז תפיסה עוזרת. יש כאן שתי דרכים להבין את הרמב"ן. דרך טכנית ודרך מבנית וקטגורית. הדרך הטכנית היא, ואני לא שולל את זה, שאם זה ספק תחומי, אז זה לא המחצית האחרונה. אז תן לו להיכנס, תן לו לעשות את שלו. בכל מקרה נתקן את זה, בכל מקרה אנחנו נצטרך להתקן את המצב. אז להזיע עוד פעם ולהשקיע עוד פעם, להוציא אותו ולבטל תפיסתו, ואז מחר לחזור ולטפל עוד פעם, זה בזבוז אנרגיות. אז תן לו להיכנס עכשיו, תוך הנחה שבסופו של דבר תהיה התחשבנות סופית ופינלית. אז בסופו של דבר, יש עדיין שלבים שהתפתחו. באותם שלבים נקבל עוד ראיות. כשנקבל את הראיות נכריע בצורה יותר מוחלטת ומחרת מי צודק. ואם מתברר שהתופס הוא נגד הראיות שצברנו, אז נוציא אותה. אני חייב לקום כל שנייה ולהגיב בכל אקט תוקפני. אם זה סוף הדרך, צריכים להתייחס לזה. אם זה אמצע הדרך, אז תן לו להיכנס, תן לו לתקוף. סופו של דבר, נעשה סדר. זה גם נובע מלשון הגמרא, פשוט, אטרוכי בית דין המטריכין. אנחנו לא מטריכים בית דין כל הזמן להתערב. וכך אפשר להבין את הרמב"ן. ואז הרמב"ן קשור לגמרא בבבא בתרא. כן? איפה עוד ראינו שבמילתא אבידי לגלויהי אנחנו לא פעילים יותר מדי, אנחנו נוקטים בעמדה פסיבית. מישהו זוכר? הוא ארבע. למה שם אומרים כל דיאלים גבר, בניגוד למצבים אחרים של שני שטרות, ראשונים אלו שאלה מה ההבדל בין כל דיאלים גבר בהוא ארבע לבין הטלית, זה הסוגיות שלנו. אבל הגמרא שאלה בבבא בתרא, מה ההבדל בין כל דיאלים גבר שאומרים הוא ארבע כל דיאלים גבר, לבין מצב של שני שטרות, שאומרים חלוקה, שיעור דדיינה. מה? אז זה הסוף של הגמרא, אני מתייחס לתחילת הגמרא. מה ההבדל בין הוא ארבע לבין מה לבין שני שטרות, כן. אז הגמרא אומרת, אבידי לגלויהי, לא אבידי לגלויהי. יש מישהו בבא בתרא פה? עונות חדשים, שמעתי את התלונות של הרבנים. טוב. כן, אבל זה מכריע, זה מביא בימה למה, בין הוא ארבע לבין שני שטרם. לא דבר. תביא לגלויה, הוא ארבע, אז יהיו סבבים נוספים, אז תן להם להתווכח, אנחנו לא מתערבים, אנחנו נותנים צורה פסיבית. כן, זה הנחיה מאוד טובה להיות הורה. לדעת מתי להתערב, מתי לא להתערב. לא כל הזמן להתערב, לתת לאנשים לסדר, כמובן, זה משהו ששורף את כל הבית, צריכים להתערב. אז תן להם, עכשיו אחר כך אנחנו נביא את הנשק החזק, הנשק הכבד, את הראיות המחצות, כרגע תן להם להכריע ביניהם. השם כן, שני שטרות, אנחנו נצוח בדרך, כי אין כאן הכרח. אז ככה הרמב"ן מתרץ את, קודם כל, את האישה שתופסת 200. למה תפיסה עוזר? כי זה מלט להעביר לגלויה. כל הוויכוח הזה, הייתה בתולה, לא הייתה בתולה, יש אנשים שהיו שם לחתונה, וכן. וחוץ לארץ, אז המצב של נישואים פחות ממוסד ומסודר. פה הכל תחת החסות של הרבנות, והם עושים את הבדיקות, כמובן יש בעיות גם במצב פה בארץ, אבל פה רוצה לעשות כל רב שעושה את העבודה שלו, אם כאן נראו מרכזי, יש ארגונים, אבל... ולפעמים, פעמים רבות, יש זוג שניגש לרב, שהתחתנו בטקס קונסרבטיבי או רפורמי, שלא הייתה, כן, שלא היה הלכתי, ורוצים להיות אורתודוקסי, אבל הבעיה שיש להם ילדים וממזרות, יש כל מיני בעיות. אז הדבר הראשון, מבקשים את הקסטה של החתונה, לפני 20-30 שנה, ויושבים שם ורואים את כל החתונה. למה מסתכלים על כל החתונה? אם מוודאים שלא היה שם אדם שומר הלכה, אז זה הדבר הכי טוב פה לו. למה? כי אם לא היה אדם שומר הלכה, לא היו עדי קיום. אם לא היו עדי קיום, אז לא היו מחותנים. אם לא היו מחותנים, אז כל הבעיה של הממזרות יורדת. אז מסתכלים על החופה בעיקר, מתפללים שאנשים שומרי הלכה לא נכנסו תחת החופה לראות את החתונה. אם רק אנשים קונסרבטיביים היו שם, עבר החשב, כן? אנחנו לא אומרים את זה על הזוג, אומרים שאם אתם לא מחותנים הלכתי, אפשר להתחתן מחדש, למרות שהתקרשת, אבל לא התקרשת. הכל נקי. ברגע שאומרים שאדם דתי הגיע לך, אתה נראה, אוי ואבוי, למה הגעת? למה ישבת בשורה ראשונה? למה לא נשארת בשמורגסבורד? למה לא אכלת יותר כבד קצוץ? כי לקחת לנו את כל הסיפור הזה. אז תמיד יש קלטות, יש ציודים, ויש היום כמובן במדיה חברתית, מה שמו בטוויטר, מה לא שמו בטוויטר. זאת אומרת, אפשר לברר את המצב. אז זה מצב תחומי. ומניחים לשאול את עוז, כי אנחנו יודעים שזה מאוד מעט נעדכן. הרמב"ן גם כן רוצה להגיד את זה בשטרות, כי בדף י"ט, במצב של תרי ותרי, הגמרא גם כן מאפשרת תפיסה. אבל כאן המצב הרבה יותר קשה. כי אם הייתי שואל, מה הספק של אותו שטר שנקלע למצב של תרי ותרי, אם זה אבידו לגלוי או לא אבידו לגלוי, הייתי אומר, זה לא אבינו לגלוי, תרי תרי זה המבוי הסתום הקלאסי. תרי כמאה, מאה כתרי, למרות שהמל ויביא, אני יודע, אוטובוס של עדים, הוא לא יביס את העדים הפוסלים. אז אם הייתי מגדיר את הספק של אותו שטר בכתובות י"ט, הייתי אומר שזה לא אבינו לגלוי, ובכל זאת, תפיסה עוזרת. הרמב"ן מנסה בכל זאת להגיד שזה אבידו לגלוי, אף על פי שעדים נוספים לא יעזרו, אולי אחד מבעלי העדים ידעו, והודעת בעדים כמי עדים, ואז הודעתו תתגבר על העדים, ותפתור להם את המצב של תרי תרי, או שהקט אחת מעדים ייפסלו, תמיד יש פתרונות ואופציות. זה מאוד 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 חלש. הרמב"ן מרגיש את זה, ואז הרמב"ן מפתח דוגמה נוספת. מתי תפיסה עוזרת, ודרך הדוגמה הזאת, ומתי אני מסיר, דרך הדוגמה הזאת אפשר לחזור לדוגמה ראשונה ולהסביר אותה דרך אחרת. אז עכשיו אנחנו עוברים לעוד מצב שמאפשר תפיסה, נסביר למה במצב הזה תפיסה עוזרת, ודרך ההיגיון הזה נגיד, ההיגיון הזה, למה תפיסה עוזרת במצב ה-X, גם יעזר לנו למה לפי הרמב"ן תפיסה עוזרת במצב של לא אבידו לגלוי, אבידו לגלוי. מה אומר, נכון תפיסה עוזרת באבידו לגלוי, זה האישה שתופסת את הכתובה, שזה הבינו לתלויים, וגם עוזרת במצב של טרייר-צ'ור. במצב של טרייר-טרי, מה הפסק לטובת המוחזק, הם רוצים לחבר עליו הראייה, אבל פריסה עוזרת. כאן אנחנו עומדים בפני אתגר למדני קלאסי. למה? תפיסה בדרך כלל לא עוזרת. מצב של טרי-טרי, הם רוצים לחבר עליו הראייה. תלייף אותם, אברקדאברה, תפיסה עוזרת. מה הקסם פה? מה הקומבינציה הזאת? אם זה לא טרי-טרי, תפיסה לא עוזרת. אם זה טרי-טרי בלי תפיסה, הנתבע מנצח, הם רוצים לחבר עליו הראייה. פתאום אני נכנס למעבדה, שופך קצת חמצן, שופך קצת מים, שופך... ואני מייצר אורגניזם חדש. איך? הנה, היה לנו את הכיוון הזה, שנצריף אותה. כנראה שיש קטגוריות, אז כנראה שככה מפה לפי הרמב"ם. נכון, מי שתופס מנסה לקחת פרופיל של המוחזק החדש, של בלשון שלנו הסטטוס קוו החדש. אבל לפי הרמב"ן זה לא טוב, זה לא יעזור לך. כי לזולת יש ראייה. כי במוציא מחברו לא בראייה, יש שני מרכיבים. והמרכיב של בירור והוכחה יותר חזק. אז אם תשחק את התרגיל של תפיסה ותהפוך להיות התופס המוחזק הסטטוס קוו החדש, אבל הוא יישאר עם הראייה שלו. והראייה שלו תביס אותך. נגד התוספות. את כל ההנחה של הרמב"ם. ההנחה של התוספות, מי שתופס, מנצח. מי שמוחזק, מנצח. מי שעכשיו הסטטוס קוו, מי שמשתלט, חוק הג'ונגל, הוא ינצח. בתנאי שיש לו טענה, בתנאי שהוא לא גזלן, אבל מי שעכשיו עומד ותופס את הבגד, למרות שזה קצת לא מתאים לו במידה, אתה מורש את הבגד, אני עכשיו התופס החדש. Yeah, בעצם היא לא דומיננטית, אם היא קיימת בכלל. ברמב"ם לא. תפיסה עקרונית לא תעזור. כי למרות שתצליח להיות מוחזק חדש, לנתפס, לנתבע, למוחזק ראשון, תמיד תהיה ראייה שתתגבר על התפיסה שלך. התקווה היחידה לתפיסה מוצלחת היא באווירה שראיות לא מקובלות. אווירה שהראיה הנחותה, הסוגבית שלה, מוחזק, לא עוזרת לו. אם אני שואב את כל החמצן מתוך החדר, ואני לא נותן לראיות קלושות כאילו להסתובב ולהצליח ולעוף, אם אני יוצר אווירה שבה אי אפשר לקבל ראייה כזאת, כי אתה תופס, זה ראייה. איזה מצב יוצא אווירה שראיות כאלו נחותות וחלשות לא מקובלות עלינו, והראייה של הנתבע לא שווה, ואז המוחזקות של התובע, של התופס, גובר? כי במצב של טרי-טרי מצינו כבר ראיות. אתה הבאת נשק גרעיני, הוא הביא נשק גרעיני, היה איזה מצב שותקו, עכשיו אני רוצה להביא סכין. סכין לא יעזור. אל תביא סכין למאבק נשק, גם פיין. יש נשק גרעיני, יש נשק גרעיני, אתה מביא סכין. טוב, מי כאן עם הסכין שלך? אז אני בא ואומר, יש לי ראייה שהוא שלי, כי אני... משחקים עליו. אתה רוצה להביא ראייה שהבגד הוא שלך, בגלל שאתה לובש את הבגד. הוא הביא עדים, הוא הביא עדים, ובכל זאת לא הצלחנו, כי זו אווירה של טרי-טרי, ובאווירה הזאת אנחנו לא מקבלים ראיות נוספות, אנחנו משתיקים ראיות. הפתרון היחיד במצב של טרי-טרי זה לא להסתמך על ראיות, כי מצינו את כל הראיות בעולם, אלא לסמוך על סטטוס, מי מוחזק. כאן אנחנו סומכים על מי שמוחזק בבגד בצורה פיזית, אז בדרך כלל נתבע מנצח, לא מכוח הראייה שלו, מכוח המוחזקות שלו, אבל אותו פיס יכול להיכנס ולהגיד עכשיו אני מוחזק החדש. זאת אומרת, יצאנו אווירה שנתנה פתח, כי האווירה, תקשיבו היטב, זה מאוד מאוד חשוב, לא הביסה את החזקת ממון, החלישה את החזקת ממון, ולא החלישה בצורה כמותית, אלא בצורה איכותית. אתם שומעים את זה? זה מאוד מאוד חשוב. חזקת ממון היא כל כך חזק ומקיף, למה כי יש שני ראשים, כמו היידרי, שני כוחות. לפעמים זה הראייה, לפעמים זה המוחסקות. אם אני יוצא אווירה שבה הראייה לא רלוונטית, אז אני מזמין כוחות שבדרך כלל מובסות על ידי הראייה, נצליח. זה לא כימיה של הגוף, כן? אתה יוצר הורמון או אנזים, או אתה משחק עם האנזים. אתה, הנה, אני מוריד קצת את האנזים הזה של הראייה, וכל כוח שבדרך כלל מובס על ידי הראייה של חזקת ממון, מכיוון שניסחתי אותו בצורה קטגורית, אז אפשר לחשוב אותו, לחשוב עליו בצורה גם קטגורית. אולי מיגו להוציא לא מינה, אבל מיגו להוציא למקום טרי וטרי, אולי כן נגיד. כי טרי וטרי אולי יוצר מצב שהראיה לא שייכת של המוחזק, זה רק הפיזיות, ואולי הבעיה בדרך כלל של מיגו להוציא, כמובן זה מחזיר אותנו לסוגיה הקודמת. מה עוד יצא בטרי וטרי? שבדרך כלל לא מצליח לחזקת ממון, כי בטרי וטרי ניטרלתי את הראיה. בסדר, אבל בלי הכוחות האלו, בכל זאת המוחזק מנצח בטרי וטרי, כי יש לו את המוחזקות. אבל מי יש איזה כוח שהולך נגד המוחזקות, או מישהו אחר משלט את המוחזקות? אני חייב קודם כל למפות. מה המפה של חזקת ממון? ומה המפה המותקנת של חזקת ממון תחת השפעה של טרי וטרי?
כן. אבל כשיש
לנו שאתה עושה בשתי שטרות, זה שטר אחד. זה שטר אחד. זה לא מבטל את הראיות של המחזקות. זה אם דנים
על השטר, והשטר לא יודע,
אי אפשר
להשתמש בו.
נכון.
ולכן,
אתה אומר, אולי יישאר גם כנף. נכון. אז אתה בעצם אומר, אתה מעמיד שאלה יותר יסודית, וזה מה שנדון בשבוע הבא. מה קורה כשאני סומך על חזקת ממון, אבל בלי קשר לטרי וטרי, אין כאן ראייה. בלי קשר לטרי-טרי, בשטר, ספק על השטר, אני לא יכול לעזור בזה ככה שיש כסף בכיר שלי אם השטר הוא נכון או לא נכון. בלי קשר לטרי-טרי, סתם ספק בשטר. כן? יש ספק אם עדים קשרים או לא. אז אני אומר חזקת ממון, אז אני לא ולא חייב לשלם. לא טרי-טרי, ספק סתם. וזה שיש לי כסף בכיס, מאמר אותי שהשטר הוא פסול או לא, זה רק עניין של פיזיות. אז לזה מרצים להגיע בספק הדינה, בספק דרובת הרצים, זה נדון בהמשך. רגע נניח שיש לי כסף בכיס, אני יכול לצייר את המצב לפי זה שיש כסף. כנראה שאם יש כסף בכיס ואני לא גזלן, כנראה שאני יודע שהשטר הוא לא נכון והעדים שפסלים סדקים.
יכול להיות שהשטר פסול ועדיין הכסף
לא שייך לצד השני,
משהו כזה.
לא, ההנחה הבסיסית היא שאם השטר היה כשר, וידעתי שהוא כשר הייתי מביא את הכספים אליו. זה שיש כספים, כנראה, ואני אדם צדיק וכשר, כנראה מורה על כך שהשטר הוא פסול. שאפשר, לפחות אפשר לברר את השטר, אפשר לצייר איזה נרטיב שזה מכשיר את השטר. בניגוד לספק דין שאין שום נרטיב שיוצא מתוך תפיסתי בכסף, זה רצה שיש לב. אבל אתה צודק ש... אבל זאת לא שאלה בסוגייתנו, זאת שאלה בכל חזקת ממון. כשאני עוסק בגוף שלישי, השטר פה, אם אני יכול להביא ראייה מכך שיש, אם זה בגד עליך, אני יכול להגיד, כנראה שהבגד הוא שלך, כי למה אתה לובש אותה. אבל אם אני עוסק בשטר, אז איך יעזור לי הכסף בכיס? אם אני עוסק עם השטר הזה קשה. אז זה 50% מספיקות במציאות. שניהם על גוף אחר, לא על הכסף, זה על הבגד עליך. זה על גוף אחר שמשפיע על הכסף בכיסי. אוקיי? אחרי שראינו את זה ברמב"ן, שטרי וטרי, זאת אומרת, יוטט עמודת, יוצר מצב, אווירה, כל כך מרוכזת, saturated, שאני לא מכניס ראיות חדשות, וברגע שאני לא מכניס ראיות חדשות, אז כל ההכרעה נובעת מהחזקה הפיזית ותפיסה הפיזית. אם אפשר לחשוב על עוד דוגמה, עוד אווירה שלא מאפשרת הכנסת ראיות. מה ההפוך של יותר מדי מרוכז? מה המצב אחר שאני לא מקבל ראיות? למה? כי זה הפוך על הפוך, וכשהם עשיתי את הגול. להביא לי לגלוי, אני לא סומך על ראיות חלשות, כי אני מצפה שראיות יותר טובות יגיעו. זה מה שהפוך של צ'רי צ'רי. בצ'רי צ'רי אני מפונה, קיבלתי עדים, אני לא רוצה לסמוך על הראיה שלך. להביא לי לגלוי זה הפוך. אני מצפה לסעודה גדולה, למה אני אעשה נעש על איזה חטיפים. אני הולך לפפגאי, או אני לא הולך לאכול איזה פלאפל. כי עוד יגיעו ראיות טובות, אז אני מקבל ראייה מכך שאתה לובש את הבגד. זה ראייה, כשאין לי אופציות אחרות, אני אסתנך על הראייה שלך שאתה לובש את הבגד. אבל כשאני עדיין באמצע התהליך, ואני מצפה שעוד יגיעו ראיות טובות, דוגמת האישה או דוגמת הגמרא בדף קופיות, אז ברור שהנתבע מנצח, אבל מנצח רק מכוח תפיסתו, הוא מנצח בצורה חלקית וחלשה. דבר שמאפשר לתפיסה, להיכנס ולעזור. אז שם אפשר לראות את העקביות ברמב"ן, שהוא מעמיד שני מקרים, שתי עבירות שבהם תפיסה עוזרת, מאותה סיבה, ולא סיבה טכנית, שמכיוון שמחר נעדכן, אז למה להתערב עכשיו? מסיבה שמחר, מכיוון שמחר נקבל ראיות, אנחנו לא סומכים על הראייה של חזקת ממון עכשיו. לא סומכים, הכל תלוי בפיזיות. מי שתופס נחשב על המוחזק הפיזי. גם בווידאו לגלוי וגם בצ'רי וצ'רי, כי הן בקצוות שונות של הספקטרום. צ'רי וצ'רי, אנחנו לא מקבלים ראיות, כי קיבלנו את כל הראיות, ובכל זאת. בווידאו לגלוי, הם מקבלים ראיות, כי אנחנו במצב מאוד טרומי. במצב מאוד טרומי, אנחנו רוצים להסתמך, להתבסס על ראיות חלשות. בשני המקרים, אני לא סומך על הראיה של המוחזק, ואם התופס משחק עם המוחזקות, הוא ינצח. במבט כללי, יש כאן שתי גישות לגמרי שונות, בין התוספות לבין הרמב"ן, שתי גישות שונות ביחס לתפיסה, אבל שתי גישות שונות ביחס למוחזקות. כי כל מה שלא תגיד על תפיסה, ישפיע על איך אתה רואה המוחזקות. אני רוצה לחבר עליו הראיה. תוספות בעצם מכשירים כל תופס. תוספות לא פגשו תופס שלא אוהב, חוץ מהשם של, הכהן, או אולי הכהן שנכנס כגזלן. אבל בעצם תופס הצליח. כי הכובד, המשקל, המוקד של חזקת ממון זה התפיסה הפיזית. ומי שתופס פיזי עכשיו, אני התופס החדש הפיזי. הרמב"ם בעצם אומר לא. בדרך כלל תפיסה לא עוזרת, לא מהמה. כי תמיד יש את הראייה אצל הנתפס, אצל הנתבע הראשון, המחזק הראשון, וזה לא ישתנה, זה עמיד, זה סטטי. ותמיד הראייה שלו תביס את המוחזקות שלך. אלא אם כן, אם יצר עבירות שבהן ראיות לא מקובלות. בעבירות האלו, הכל תלוי בתפיסה פיזי, מי שתופס ינצח. זה הגאוניות של הרמב"ם. כתובות דף ט"ז וכתובות דף י"ט, ט"ז זה מילות דוד אל גלויי, י"ט זה צ'רי וצ'רי. מה המכנה המשותף? אני לא מקבל ראיות נחותות של עצמי חבר לב הראייה, הכל תלוי במי נחשב מוחזק פיזי, והתופס יכול להפוך את המצב להפוך את התמונה. אז יש שתי תפיסות שונות על תפיסה, אבל שתי תפיסות שונות על נושאים מחבר לב הראייה. ולדעתי רואים את קו החשיבה של הרמב"ן, שלא פותר, הוא לא בעצם מכבה אש ועוד מכבה עוד אש ומגיע ליער ויש עוד אש. הוא עובד בצורה מערכתית. הוא יוצר מערכות, הוא יוצר מפות מקיפות כלליות, כפי שניסינו לעשות בשיעור הזה. הוא לא מתייחס לצורה ספציפית, הוא בוקר את הצורה הספציפית ואתה בונה מודל, המודל מתפרס, אתה מאחד ומקשר. למרות שהרמב"ן לא מסביר את זה, ואני כל פעם שאני לומד את הרמב"ן אני לא יודע אם אני צודק או לא צודק, אפשר להגיד שהווידאו לגלוי זה טכני, וברור שהגמרא בבא מציעא מציגה את זה כטכניות. נוסף הווידאו לגלוי, לטריכי לא מתארחין על בית דין. אבל אפשר להבין שהאמירה הזאת לא ליטרלית, שאנחנו לא לוחצים על בית דין, אלא מכיוון שזה הווידאו לגלוי, אנחנו בתהליך, אז אנחנו לא סומכים על ראיות יותר מחוטט. טוב, אז אנחנו ניקח את הלכת פה, והשלב הבא זה כמובן עולם שהשח מפתח, דרך הראש, דרך המורדכי, יש כמה מוקדים בגמרא, מה יקרה בסוגי ספקות אחרים? ספק של תיקו, ספק של בית לא יפשוטה, מחלוקת ראשונים, מחלוקת אחרונים. וכאן, ברגע שהשח נכנס לתוך העולם הזה, בעצם הוא מכניס גורם חדש. את הגורם הקלאסי, תפיסה עוזרת, לא עוזרת ולמה. אבל אחר כך, השח מפתח גורם נוסף. איך אנחנו מסתכלים על המסורת? כשיש מחלוקת ראשון, בכל הראשונים לצד אחד, ואיזה ראשון לא ידוע, המנחס פנחס, הוא לצד שני. זה נחשב ספק? לא שזה לא נחשב ספק. ברגע שיש כל כך הרבה אנשים כבדים לצד אחד, המסורת אומרת שאין כאן ספק. אתה לא יכול לשחק אותו, אני תופס מכוח ספק. או לא. ואתם יכול לעמוד ולהגיד, אני פוסק כרש"י. השולחן ערוך פסק כרמב"ם, אני פוסק כרש"י, והנה תופס את הכסף. זאת אומרת, ברגע שאתה נכנס לעולם של ספקות הלכתיות, אתה רוצה להשוות בין מחלוקת ראשונים, מחלוקת רבנים, מחלוקת תנאים, וכמובן, כאן אפשר לדייק בין תיקו, בית ולא אפשטה, האם חכמים סגרו את הספק, השאירו אותה כספק דינמי. כאן הסוגיה הופכת להיות משהו אחר. הסוגיה משנה את הצבעים שלה. הופך להיות שאלה לא רק של תפיסות מוצלחות, אלא איך אני עומד מול מסורת, שהרבה קולות, הרבה עמדות, אבל הפסק אומרת, אבל מה זה פסק? כן, פסק זה בעולם האנושי, אנחנו חייבים להכריע ולהתקין נועל סטנדרטי שכולנו נמצא את אליו, כי אחרת יהיה כאן בלגן. אבל בעולם של האידאיות, בעולם של הקדוש ברוך הוא, הכל זה אמת. אין כאן אמת אחת. הכל אמת. אז אני, אם אני עומד מצד שני בהלכה פסקה נגדי, בסדר, אבל אני עושה כבלון יותר מושג. אצלי זאת אמת נכונה, ואני רוצה לפעול ולהתקדם על פי האמת הזאת. אני רוצה לתפוס על פי האמת הזאת, אם יש לי עמדה הלכתית להתקדם. אז בעצם אני פותח כאן בסוגיות שלנו, כמו דבר בספקות של מציאות, מה קרה, מה לא קרה, כבר שאני נכנס לתוך הים ההלכתי, השאלות משתנות, ואז יש כאן זווית חדשה, איך אני מתייחס למחלוקת, אוקיי. אוקיי, אז אני מחלק את השם מחר. אני חושב שנתכנן, נעשה קצת ברמב״ם, בשבוע הבא אני רק נותן שיר אחת, נעשה לנו, חוזר ליום, ונעשה עוד פעם. נעשה לא ברית, אז כנראה שביום שני נקיים שיעור, זה היום היחיד שאני פה בארץ. אז נקיים שיעור שלישי, על תק וכוין, אחר כך נחליט מה לעשות במשך הדבר. אז שתי שיעורים נוספים על התפיסה. אני יודע שיש אנשים שמסתכלים רק בשיעורים האלו, אבל גם שני שיעורים. אוקיי? בסדר, יום נעים.